יש סיפור מאוד מפורסם על רב אריה לוין. רב אריה לוין היה השוער של הרב אלישיב, היה יהודי תלמיד חכם גדול, בעל מוסר גדול. יש עליו סיפור מאוד מאוד מפורסם, שפעם הוא בא לרופא עם אשתו ואמר לרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. זאת אומרת, שהרגל של אשתי כואבת לי כמו שהיא כואבת לאשתי. הסיפור הזה אמר לי עליו אחד מהגדולים, שכבר לא חי היום, אחד התלמידי החזוני שהיה רב דליה נדל בבני ברק. אז הוא אמר לי שאם היום היו מספרים כזה סיפור על מישהו, חוץ מרב חיים קניאבסקי, אף אחד הוא לא היה מאמין שזה אמת. זאת אומרת, זו דרגה באמת של אנשים מיוחדים. זאת אומרת, אדם רגיל לא נמצא בדרגה הזאת שהוא עד כדי כך אוחז שם. אבל התוכן, הרעיון, מאחורי הסיפור הזה,
סליחה, אני בעצם לא מבין את זה, מה יותר טבעי? שאדם גם משתתף בכאב, אדם משתתף בעצם, זה לא משהו, זה לא בשמיים
לכאורה. משתתף בכאב, אתה צודק. הוא לא אמר שהוא משתתף בכאב.
גם בסדר, זה...
כשאדם מצליח להרגיש את הכאב של אשתו כאילו זה הכאב שלו, מצליח להרגיש, מצליח להרגיש כאילו כואבת לו הרגל. מה? אתה מדבר על נזקים, אני מדבר על הרגשה, אני מרגיש עכשיו שאצלי זה כואב.
זה טבעי. ילד שאנחנו מרגישים את זה, ילד.
לא, אנחנו מרגישים שכואב לנו הלב, לא מרגישים שכואב לנו הרגל. כשילד לא בסדר, אני מרגיש כואב לי הלב, למה הילד שלי לא בסדר?
אם ילד כואב, אתה...
אז כואב לי הלב, למה של הילד כואב? לי כואב הלב, של הילד כואב הרגל. אבל להרגיש שכואב לי הרגל, זה דרגה. יש הבדל בין להגיד, כואב לי הלב, של הילד כואב הרגל. זה אנחנו. אצלנו כואב הלב של הילד כואב הרגל, לא כואב הרגל של הילד כואב הרגל. להגיע לכזה הרגשה, זה לא טבעי. הטבעי הוא, בטבע אדם שאהוב עליך, חשוב לך, כואב לך הלב. ברגע שהוא בבעיה. אבל מה היסוד של כל הדברים האלה? היסוד של כל הדברים האלה הוא המילה הזדהות רגשית. זאת אומרת, יש מילה מאוד מאוד חשובה בקשר של חיי נישואין שנקרא הזדהות רגשית. הזדהות רגשית מתחיל ממקום אחר לגמרי, לא מהסיפורים האלה. ניקח אישה שעובדת באיזה מקום, ומישהי בעבודה פגעה בה, העליבה אותה, עשתה לה משהו רע. ניקח אישה ששכנה רבה איתה, לא משנה, אישה שקרה לה דבר לא נעים בחיים. מה הצורך הבסיסי של אישה כזאת? הצורך הכי גדול של אישה כזאת זה לבוא הביתה ולספר לבעלה, כך וכך עשו לי, כך וכך קרה לי. זה הצורך הכי ראשון שיש לאישה. אישה שיש לה משהו שפגע בה, יש לה משהו שמרגיז אותה, היא מרגישה צורך לספר את זה לבעלה. והיא מחכה ממנו לתגובה שנקראת הזדהות רגשית. מה יכול להיות תגובה אחרת? יש כמובן הכי גרוע, אדישות, לא מעניין אותי, זה לא עסק שלי, זה בעיה שלך. אבל אני לא מדבר על הבן אדם שהוא אדיש, כי זה ודאי שלילי, אין מה, זה בכלל, אין צורך להסביר בכלל כזה נושא. יש הרבה אנשים שיש להם טעות, שכשאישה באה עם בעיה, עם מצוקה, עם משהו שמפריע לה, הם מנסים לעשות מה שנקרא ניחום אבלים. לא נורא, אל תקחי ללב, היא סתם טיפשה, מעצם הלב אליה, לא מעניין אותך. אני מנסה להרגיע אותה, להגיד לה, תשמעי, זה לא נורא, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, את באמת לא צודקת, לא היית צריכה ככה לעשות, עשית שגיאה, סתם הסתבכת, מה היית צריכה להסתבך איתה? שני הכיוונים האלה, כיוון אחד של להסביר לה איפה היה לה טעות, והכיוון השני זה להרגיע אותה, לנחם אותה. שני הכיוונים האלה הם טעות. הם טעות כי זה לא הצורך של האישה. מה הצורך של האישה? האישה לא מחפשת מישהו שירגיע אותה, שיעשה לה ניחום אבלים. האישה לא מחפשת מישהו שיגיד לה, זה לא נורא, אפשר לחיות עם זה, אפשר להסתדר עם זה, נמצא עצה. כל ההרגעות האלה היא לא מחפשת את זה. ואם היא כן מחפשת את זה, אז היא יכולה לקבל את זה גם עם מישהו אחר, לא צריכה דווקא את בעלה. לקבל איזה עצה טובה, איזה הרגעה, איזה עברה, זה היא לא צריכה דווקא את בעלה. איפה היא חייבת דווקא את בעלה? היא חייבת את בעלה בנושא של מה שנקרא הזדהות רגשית. זאת אומרת, אותי מרגיז מה שמרגיז אותך, אותי מעליב מה שמעליב אותך. זאת אומרת, אני מרגיש איתך את מה שאת מרגישה. הצורך של אישה זה שבעלה ירגיש יחד איתה את מה שהיא מרגישה. בלשון של חז"ל קוראים לדבר כזה נושא בעול עם חברו. זאת אומרת, יש מושג בחז"ל של נושא בעול עם חברו, שאדם נושא בעול עם חברו, והמושג הזה של נושא בעול עם חברו, זה בדיוק הדבר הזה שנקרא הזדהות רגשית. נושא בעול עם חברו זה לא עוזר לחברו, כי עוזר לחברו זה בעל חסד, זה אדם שעושה חסד, הוא עוזר לחבר שלו. אני צריך לסחוב שולחן וקשה לי, זה כבד, בא מישהו עוזר לי, זה חסד, זה אדם בעל חסד, עזוב תעזוב עמו, זה חסד. נושא בעול זה בעול, לא במעשים, הוא לא עוזר לי עם המעשה, הוא עוזר לי עם העול, הוא עוזר לי עם הדאגה, הוא עוזר לי עם התחושה, עם העוגמת נפש, הוא עוזר לי עם הצער, הוא עוזר לי עם ההרגשה הלא טובה. כל הדברים האלה שהם מין עול שיושב על בן אדם, מין הרגשה קשה, כובד לב כזה, שיושב על הבן אדם וקשה לו עם זה, כל הדברים האלה הם צורך של אישה. הכי גבוה, הכי גבוה זה לקבל את הדבר הזה מבעלה. וזה חובה של בעל, זה לא רק צורך של אישה, אלא זה גם חובה של בעל לתת לה את זה. זאת אומרת, גם אם הוא רוצה להרגיע אותה, זה צריך לבוא ממקום ובצורה אחרת לגמרי, ואני אנסה קצת להסביר איך זה הולך. אבל התגובה, מה שנקרא האינסטינקט הראשון, התגובה הראשונה צריכה להיות הזדהות רגשית. לפני כל דבר. לפני כל דבר זה צריך להיות, כן.
איך זה מתבצע? איך אני עושה הזדהות רגשית? מה אני צריך לעשות?
למשל, השכנה אמרה לאשתך, את יודעת שאת כל הזמן עושה רעש מלמעלה ואי אפשר לחיות איתך באותו בניין. בסדר? וזה לא נכון. אשתך אישה שקטה והיא לא עושה רעש וזה לא היה ולא נברא. או היה לכלוך במדרגות והיא אומרת לה, את עשית פה את הלכלוך. וזה לא נכון, היא לא עשתה. כל מיני דברים שהיא כועסת, היא נעלבה ממישהו, או אפילו נגיד שזה כן נכון. אבל היא אמרה לה את זה לפני כולם וביישה אותה. בוא ניקח אפילו דבר שהוא כן נכון, אבל היא אמרה לה את זה לפני כולם וביישה אותה. אני לוקח שני מצבים. עכשיו, אם אתה מראה לה שאתה כועס על השכנה הזאת, איך היא מרשה לעצמה, איך היא מעיזה, איך היא מדברת, מה היא חושבת, אתה כועס. אתה מראה שאתה כועס על השכנה כי כאילו היא העליבה אותך, כאילו היא אמרה לך. התגובה שלך היא תגובה של כעס.
צריך להיות שחקן טוב.
מה?
צריך להיות שחקן טוב, לא כל אחד יכול.
מה לא כל אחד יכול?
להראות שהוא באמת כועס.
שווה זיו. אני אענה לך על השאלה הזאת. תשובה מאוד מעניינת. תשובה מאוד מאוד מעניינת. כתוב בגמורה שאם אדם צריך לכעוס בבית על בני ביתו, שיכעס רק לפונים. קרא לשון הגמרא. לשון הגמרא, שכל מי שכועס בבית, הכעס של אדם בבית צריך להיות רק לפונים. שואל רב מוישה פיינשטיין, מה זה לפונים? מה זה לפונים? זה הצגה? האם חז"ל לימדו אותנו לחיות בהצגות? והאם הצגה מביאה תועלת? ככה הוא שאל. הוא שאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם חז"ל באו ללמד אותנו לחיות בבית עם הצגות? האם זה ההשקפה של חז"ל? ושאלה שנייה שהוא שאל, האם בכלל, מה, אישה טיפשה? ואם היא רואה שאני עושה הצגה, אז מה? מה הרווחתי? מה יצא? אז הוא אמר דבר מאוד מעניין, תשובה מאוד מעניינת שהוא אמר. הוא אומר, היום מקובל בכל העולם, באמריקה זה עוד יותר מה שפה, שאנשים הולכים לפסיכולוג. באמריקה מי שאין לו פסיכולוג נקרא לא נורמלי, זה שם הפוך. אתה חייב שיהיה לך פסיכולוג. המאוד מאוד מקובל בעולם שאנשים הולכים לפסיכולוג. פסיכולוג שומע את הצרות של אנשים. אם הוא ייקח ללב את כל הצרות של כל אחד, זה הבעיות שלו ככה, וזה הבעיות שלו, הוא ייקח את כל הלב, הוא משתגע, הוא לא יכול, בן אדם יצא משוגע מרוב הצרות שהוא שומע. אם הוא יהיה אדיש, אם הוא יחליט, אני לא מעניין אותי, אני רק מקבל כסף, ואני אדיש, לא מעניין אותי הבעיות של האנשים, אני יושב איתם של הכסף. הוא יהפוך לאכזורי שאין כדוגמתו. אתה שומע צרות של אנשים ולא אכפת לך. אדם שיושב ושומע את כל הצרות של כולם ולא אכפת לו, הוא נהפך לאכזורי. הוא אומר, באמת אם תבדקו, כל הפסיכולוגים או משוגעים או אכזורים. אבל אין מה... הוא אומר, כי זה בעיה. זה בעיה איך אדם עובד עם אנשים ושומע את הצרות שלהם, מה הוא עושה עם זה? הוא אומר, אני גם כן, ככה אמר על עצמו רב מוישה פיינשטיין, אני גם כן, באים אליי בלי סוף אנשים, עם בעיות, עם צרות, אני גם עובר את זה. אז אני חשבתי, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? להיות אכזורי? אסור. להיות, אבל לקבל את זה בצורה שחס ושלום יקרה לי משהו, גם אסור. אז אני חשבתי עם עצמי, מה אני צריך לעשות שבאים אליי אנשים, ומספרים לי את הצרות שלהם, מה אני צריך לעשות עם זה? להיות אדיש, לא להיות אדיש, מה אני צריך לעשות עם זה? ככה הוא אומר, חשבתי. עד שעלה לי בראש, מה שחז"ל אומרים את המילה לפונים. הוא אומר, מה זה לפונים של חז"ל? מה זה הלפונים של חז"ל? הוא אומר, יש לקחת ללב, יש בלקחת ללב, יש שני רובדים, יש שני שלבים. יש לקחת ללב בצורה החיצונית של הלב, ויש לקחת ללב בעומק של הלב. יש דברים שאדם לוקח מאוד מאוד בעומק, ויש דברים שאדם לוקח בצורה יותר חיצונית. נפל לי צלחת יפה של סרוויס, יקר, נפל לי על הרצפה, נשבר. אני מצטער, אני לוקח ללב, אבל לא בעומק. אני לא אגיד שמאותו רגע שקרה לי דבר כזה, אין לי מנוחה, אין לי יום, אין לי לילה, אני לא לומד, אני לא מתפלל כי נשברה צלחת. לא. אני לוקח ללב, אבל לפונים, חלק החיצוני. חד ושולם, מישהו במשפחה שוכב חולה מסוכן בבית חולים, זה כבר בעומק של הלב. זה כבר לא כמו צלחת שנשברה. זאת אומרת, אומר, בתוך הלב, בתוך הלב, ברגש של בן אדם, יש שני מדרגות. יש מדרגה חיצונית, ולזה קוראים לפונים. זאת אומרת, לפונים זה לא הצגה. לפונים זה לא הצגה, לפונים זה דבר אמיתי. אבל זה לא בעומק, זה לא בעומק, אלא זה בחלק החיצוני. אז הוא אומר, אני חילקתי. כל העולם כולו, מי שבא אליי, זה לפונים. אני לוקח בחלק החיצוני של הלב. המשפוחה והתלמידים זה בעומק, זה בפנים. ככה אמר החלוקה שלו, ככה אומר שפיינשטיין פעם אמר על עצמו. הוא אמר שהוא יקבע לו את הכלל לפי המילה לפונים שכתוב בחז"ל. כי לפונים זה לא הצגה, הוא אומר. לפונים זה לקחת ללב, אבל ברובד החיצוני של הלב. יש רובד חיצוני בלב ויש רובד יותר פנימי. אז מה, אדם לא יכול לקחת כל דבר עד הסוף ללב, עד העומק, אבל בחלק החיצוני הוא כן יכול. אז אם אדם לוקח ללב רק ב... ב... כמו שאמרתי, כמו שנשברה צלחת, כמו שדבר כזה, זה אכפת לי. אבל אני לא, זה לא אסון, זה לא משהו ש... הוא אומר, זה לפונים. אותו דבר הכעס. אותו דבר הכעס. מה שחז"ל אמרו, שאדם כשהוא כועס בבית, כתוב מצד אחד כל הכועס כאילו עובד, עבוד אזור, שאסור לכעוס. מצד שני, לפעמים כן צריך לכעוס. אז הוא אומר, העניין של הכעס, זה צריך להיות לפונים, זה צריך להיות חיצוני. זאת אומרת, לא הצגה, לא שאני שחקן ואני מציג, אבל אני עושה את זה בחלק החיצוני של הלב. אני כועס על השכנה כמו שאני כועס על צלחת שנשברה או על פנצ'ר בגלגל של האוטו, משהו כזה חיצוני יותר, משהו יותר חיצוני. זה הכוונה שאני מדבר על ההזדהות הרגשית. זאת אומרת, אני הולך ל... כמו שאומרים, להרגיש את מה שהבן זוג, בת זוג שלי מרגישה, אני מרגיש יחד איתה, לא באותו עומק שהיא מרגישה, כי אני לא יכול. אני לא יכול להגיע לעומק שיש לה, אבל אני כן יוצר איזשהו רובד אמיתי, רובד אמיתי חיצוני בלב, שאיתו אני משתמש כדי להתחבר לרגש שלה. לא, אתה צריך לדמיין את הצער שלה. אתה לא צריך לדמיין את השכנה, אתה צריך לדמיין את הצער של האישה ולהרגיש יחד איתה את אותו, כאילו אני מצטער על זה שהיא מצטערת, אני מצטער על הצער שלה. אתה לא צריך להיפגע מהשכנה, זה לא הדרגיה שלנו, זה לא הדרגיה שלנו. לכן קראתי לזה לפונים, לכן קראתי לזה יותר בחלק החיצוני, כאילו. אני מרגיש את הצער שלך, ואני מזדהה עם הצער שלך, אני מזדהה עם הפגיעה שלך, כן? ההזדהות הרגשית היא כלי שגם ילד קטן, גם ילד קטן, הוא נופל, הוא מקבל מכה, אז אנחנו באים ואומרים, טוב, בוא ניתן לך נשיקה, או בוא ניתן לך סוכריה. מה עוזר הסוכריה? עכשיו כבר לא כואב לו המכה? מה עוזר לילד שנפל, קיבל מכה, שנתתי לו סוכריה, הוא מפסיק לפקוט? עכשיו כבר לא כואב לו המכה? זה בעצם, אני, בעקיפין, לא באופן ישיר, זה צורה של הזדהות רגשית. אני מבין את הכאב שלך, אז אני אתן לך משהו בגלל שכואב לך. כאילו... אני נותן לך משהו בגלל שכואב לך, אבל אני מראה לילד שאני מבין את הכאב שלו. עצם העובדה שנתת את הסוכריה בגלל שכואב לו.
זה שייך לעשות את זה כמובן מצורה יותר
משוכללת עם אישה? מה?
אני מתכוון, כלומר, לא להזדהות במובן הצער, כי כמובן יש בעיות מהגבלתיו. קודם כל, אני מעדיק ויכול, אני מתנפל על השכינה, במובן הזה שאני מזדהה עם אשתי. כן, יכול להיות
שהשכנה
צודקת, אני לא יודע, כן? אבל כאן, אולי, זה שאני
מפצה
אותה, בזה שאני, לא יודע,
מנסה... רגע, בוא ניקח דוגמה שהשכנה צודקת. אני כועס על השכנה יחד איתה. למה? כי היא פגעה בך. אני כועס עליה. ואני אומר לה, תדעי לך, שאני מועד כועס על השכנה, אם כי יכול להיות אולי אפילו שהיא צודקת, בכל זאת אני כועס עליה. אני לא בא להגיד לה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ללכת על אוטומט שתמיד את צודקת. באמת, זה לא נכון, לא תמיד היא צודקת. לפעמים השכנה צודקת. לפעמים היא עשתה שגיאה, ולפעמים צריך להגיד לה שהיא עשתה שגיאה. אבל זה שני דברים. גם אם היא צודקת, היא לא הייתה צריכה לפגוע בך. נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, יכול להיות שהיא צודקת, אבל היא הייתה צריכה לעשות את זה בצורה שלא תפגע בך. זה הרעיון. לכן אני אומר, הזדהות רגשית זה לא להסכים איתה כמו גולם, שכל דבר היא עשתה נכון וכל דבר היא צודקת וכל דבר כמו שהיא חושבת רק זה האמת. ודאי שלא. אני לא צריך להגיד לה שזה האמת רק מה שהיא חושבת. אבל אני כן צריך להגיד לה שאני מזדהה עם הכאב שלה, עם הסבל שלה, עם הדבר שמפריע לה.
אבל היא לא רוצה יחס אליה, אלא היא רוצה יחס
כמו שלה לשכנה? לא, היא רוצה שאני ירגיש את מה שהיא מרגישה.
אבל היא מרגישה שהיא צודקת.
רגע, השאלה אם היא צודקת או לא, כרגע לא רלוונטית. אנחנו עכשיו לא שאלו שאני צודקת. קודם כל, אני מרגיש איתך את מה שאת מרגישה. עכשיו, בוא נלך אחרת. בוא נלך אחרת. אתה רבת עם השכן, לא היא רבה עם השכנה. אתה בא הביתה, אתה עצבני, אתה פגוע, אתה אומר, השכנה, זה, זה, זה. אחר כך אתה אומר, בעצם חשבתי עוד הפעם, אני לא בטוח שאני צודק. יש דבר כזה? כן. לפעמים מישהו פוגע בך ואתה כועס, אחר כך אתה חושב עוד הפעם, ואתה אומר, רגע, אולי אני לא צודק. אז גם פה, כאילו, אני ברגש מתחבר אלייך, אחר כך בשכל אני אומר, רגע, אבל אולי בכל זאת היא צודקת. אולי, אני לא יודע. אבל כאילו, יש צד להגיד שאולי היא צודקת. יש צד כדי להגיד שאת צודקת.
כן, אבל ברגע שאני בא ואני חושב שאני צודק, אם מישהו יגיד שאני לא צודק עד שאני...
אם מישהו יגיד שאתה לא צודק, הוא פוגע לך באגו ואתה לא מקבל את זה. אבל אם מישהו יזדהה איתך רגשית ואחר כך יגיד שאולי אתה לא צודק, אתה תהיה מסוגל לשמוע אותו. זאת אומרת, אם אני בצד שלך, אתה יכול לשמוע אותי. אם אני בצד השני, אתה לא יכול לשמוע אותי. אני צריך להראות לך שאני בצד שלך. אחרי שאני בצד שלך, אני גם יכול להגיד שאתה לא צודק. אבל קודם כל היא רוצה את ההזדהות הרגשית. זה הדבר הכי חשוב אצל אישה. היא רוצה להרגיש את ההזדהות הרגשית.
זה לא מעמיק את הצער שלה, זה
לא... לא, להפך, להפך. זה מרפא את הצער שלה. לא רק שזה לא מעמיק את הצער שלה, זה מרפא. כתוב ש... צרת רבים זה נחמה. למה צרת רבים זה נחמה? כי כולם מרגישים יחד איתך את ה, את ה, את ה, את הצער. צרת רבים היא הבסיס של הזדהות רגשית. זאת אומרת, יש לי בעיה, אבל לכולם יש את הבעיה הזאת, אז כולם מרגישים מה שאני מרגיש. כולם מזדהים איתי רגשית, כולם מרגישים כמוני. הזדהות רגשית זה מצב שכולם מרגישים כמוני. זה מה שקורה בצרת רבים. כשיש משהו שהוא צרת רבים, אז כולם מרגישים את מה שאני מרגיש, כולם נפגעים מה שאני נפגע, כולם כועסים מה שאני כועס. זה עושה לי טוב. זה עוזר לי, זה מקל עליי. אדם שמרגישים איתו את ההרגשה של הצער, זה עושה לו טוב. זה מקל מהצער. זה נושא בועל עם חברו.
כן, אבל
אני חושב
ששאלה נוספת, זה יכול לגרום להתפתחות הבעיה של האישה. עם השכנה.
לא, אחר כך אני יכול להראות לה...
האם אני חייב אחר כך איכשהו...
כן, אתה יכול אחר כך לאזן את זה. אתה יכול אחר כך להגיד לה, רגע, אבל את יודעת מה, אפילו אם היא צודקת, היא לא הייתה צריכה ככה לעשות. אני לא יודע אם היא צודקת, אבל תראה, הפרט הזה אולי היא צודקת. כאילו, הולכים בכיוון, אפשר להראות לה אולי איפה את לא צודקת. איפה את טעית, איפה זה לא היה צריך לקרוא. אבל זה צריך לבוא מתוך זה שאתה בצד שלה. שאתה בצד שלה מבחינה רגשית. אתה בצד, זה נורא חשוב, ההרגשה שמישהו מתחלק איתי בעול הרגשי, מישהו שותף להבנה ולהרגשה שלי, היא דבר קריטי בצרכים של אישה. גם גבר דרך אגב, לא דווקא אישה.
יש פה עובדה, אישה נפגיעה, יש פה עובדה. צודקת בצד זה, זה לא שייך לסוגיה הזאת.
בדיוק. אנחנו מדברים על החלק הרגשי בלי קשר לאמת. בלי קשר בכלל לאמת. עצם העובדה שהיא נפגיעה, אז אני מרגיש איתה את הצער שלה, את הפגיעה שלה, וזה לא קשור בכלל מי צודק, מי לא צודק. לא קשור בכלל. אחר כך אפשר לבדוק מי צודק, מי לא צודק. זה אפשר לבדוק אחר כך. אם אבא מקבל טלפון שהבן שלך קרא לו תאונת דרכים, אז מה השאלה הראשונה? מי השם או מה שלמה? או מה קרה לו? זאת אומרת, אותנו עכשיו לא מעניין מי השם בתאונה. זה נושא רגשי. יש דברים רגשיים שלא קשורים בכלל למילה, למילה... אני הכרתי אישה בחיפה, היה לה שלושה ילדים, בעלה נסע עם האוטו, עשה תאונה, הרג את כל השלושה ילדים. והוא נשאר חי. שלושה ילדים מתו והוא נשאר חי. והוא לא היה אשם בתאונה. זאת אומרת, ואשתו אחרי שגמרו את השיבה, היא אמרה לו, אני מתגרשת ממך. אני לא יכולה לחיות עם בן אדם שהרג את הילדים שלי. אז הוא אומר לה, מה, זה הרג את הילדים שלך? זה ילדים שלי. אני אבא שלהם, מה זה? מה זה הרג את הילדים שלך? זה ילדים שלי, לי אכפת מהם ולי כואב. לא פחות מה שכואב לך. היא אומרת, נכון, אבל אני לא יכולה לחיות עם בן אדם שהרג את הילדים שלי. אני לא יכולה. אדם שהרג לי את הילדים, אני לא יכולה לחיות איתו. והיא אמרה, אני מתגרשת ממך. ואז אני שאלתי אותו, מה היא הרגישה עליך? שאתה מצטער על הילדים שלך, או שאתה גם מצטער את הצער שלה? הוא אומר, אני לא חשבתי עליה, אני חשבתי רק על עצמי, מה שקרה לי. אמרתי לו, הנה, זה הבעיה. הנה הבעיה. אתה חשבת על עצמך, היית... באמת, באמת הוא מסכן. בן אדם שמתו לו שלושה ילדים, זה לא צחוק. הוא באמת מסכן. אבל הוא שכח שכמה שהוא מסכן, יש פה עוד אישה שהיא גם לא פחות מסכנה. והוא לא היה שותף לה על הצער שלה. הוא היה לו את הצער שלו. הוא היה שקוע בתוך, בתוך הצער של עצמו. המושג של הזדהות רגשית, אישה לא יכולה לסחוב לבד את, ה, את, ה, את המערכת הרגשית שלה. היא צריכה מישהו שיעזור לה, שיעזור לה לסחוב יחד איתה, לא יישא באוהל עם חבר, שיעזור לה לסחוב יחד איתה את המערכת הרגשית. הפתרונות, כמו שאמרתי, של לא נורא, אנחנו נסתדר, אל תשימי לב, זה לא חשוב, מי בכלל, היא לא מעניינת אותי השכנה הזאת, היא סתם טיפשה. כל התשובות האלה לא מועילות שום דבר. הן לא מועילות. אישה לא יכולה לקבל כתשובה שכלית לבעיות רגשיות. נגדיר את זה ככה. כשאדם יש לו קושי רגשי, הוא רוצה פתרון רגשי, לפחות ברמה של בן זוג. לפחות ברמה של בן זוג, ברמה של בעל ואישה, הצורך הכי גדול זה לקבל פתרון רגשי, לא מחפשים את הפתרון השכלי, לא מחפשים את ה, את ה, את הפתרון של לא נורא, זה נסתדר, יש פתרון כזה, יש פתרון כזה, זה לא מעניין אותם עכשיו הפתרון. כי זה, התשובות האלה הן תשובות שכליות, ואנשים זקוקים לתשובה רגשית, ותשובה רגשית זה הזדהות רגשית. הם רוצים להרגיש שהבן זוג שלי הולך איתי. כן. לא הבנתי את השאלה. אישה בהיריון ועכשיו יש לה בחילות וכאב ראש. כן. צריך להיות בהיריון בשביל להבין מה זה הריון. לא. לא, לא, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. בשביל להבין, בשביל להגיע להזדהות רגשית, זו שאלה בעצם, האם אני יכול לנחם, לעזור לאדם שיש לו בעיה שלי אף פעם לא היה כזה בעיה? נתחיל עם השאלה הזאת. כן? האם אדם שחס וחלילה נפטר לו ילד, האם מישהו שלא קרה לו דבר כזה יכול לבוא לנחם אותו? אדם שלא הרגיש אף פעם מה זה כזה אסון שילד נפטר. אף לא קרה לו דבר כזה, לא הרגיש דבר כזה. האם הוא יכול לבוא ולנחם מישהו שכן קרה לו דבר כזה.
מה?
מה
שקורה הלוכה שכן?
לא, בהלוכה, בהלוכה זה ניחום אבלים. אני לא מדבר על ניחום אבלים, אני מדבר על הזדהות רגשית. זה שני דברים. יש מושג של ניחום אבלים. זה קיים לא בין בעלי אישה, זה קיים בבני אדם, ויש אפילו הלוכה של ניחום אבלים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הזדהות, על הזדהות רגשית. עכשיו, עוד הפעם אני חוזר לכלל שאמר משה פיינשטיין, זה כי הוא כלל יסוד בכל המערכת. האם אני יכול להרגיש את מה שהוא מרגיש בעומק, את הצער, את הסבל, את הפגיעה או את הדבר הזה בעומק הלב? אני לא יכול להרגיש. אני לא יכול להרגיש, כי א', לא עברתי את זה, ואפילו אם חס ושלום מי שכן עבר את זה, יש אנשים שאת אותו סיפור מקבלים יותר בקלות, ויש אנשים מקבלים יותר בקושי. זאת אומרת, גם בזה יש הבדלים באישיות. סתם, יש אדם שיש דברים שהוא מקבל אותם יותר קשה, ויש דברים, גם אישה שהיא בהיריון לא תמיד יכולה להבין אישה אחרת. למה? כי אצלה היא בקלות עוברת את ההיריון, והשנייה קשה לה. זאת אומרת, לא דווקא בין גבר לאישה, שגבר אף פעם לא בהיריון. אפילו אישה אחרת עם הריון לא יכולה תמיד להבין את האישה הזאת, כי זה סוג אחר של קושי. אז אנחנו לא באים על הבנת הקושי, אלא אנחנו באים על החלק השני. אנחנו באים על ההבנה שמה את מרגישה בגלל שקשה לך. זאת אומרת, זה שאת מרגישה רע בגלל שקשה לך, את זה אנחנו מבינים אותך. אנחנו מבינים אותך, אנחנו מרגישים את הקושי שלך, לא שאנחנו מרגישים את הקושי בעומק, אבל זה שאת מרגישה לא טוב, אנחנו מזדהים עם ההרגשה הלא טובה שלך. זה נקרא, זאת אומרת, אני עוד, אז לכן אני לא צריך להיות בהיריון בשביל להזדהות עם הקושי של ההיריון. כי אני לא בא ואומר, אני מרגיש את מה שאת מרגישה. גם כשמעליבים מישהו. יבוא מישהו ויגיד לי, בבית הכנסת לפני כולם, אתה טיפש. לא אכפת לי. השני, אמרו לו כזה מילה, הוא 20 שנה לא ייכנס יותר לבית כנסת הזה. זאת אומרת, יש אחד שלוקח דבר כזה ונורא נורא נפגע, ויש אחד שלא, לא אכפת לו, אז אמרו. אז הוא אמר, לא קרה כלום. עכשיו, האם אני, שמישהו אמר לי טיפש ולא אכפת לי, האם אני יכול לעזור למישהו שכן אכפת לו? ודאי שכן. כן, אבל אני לא מרגיש את מה שהוא מרגיש, אני לא צריך להרגיש את מה שהוא מרגיש, אני צריך טלפונים, אני צריך להתחבר לרגש שלו, אני צריך להתחבר לזה, לתת לו לגיטימציה לקושי שלו, לתת לו לגיטימציה לרגש שלו, על זה אני מדבר. ברגע שאני נותן לו לגיטימציה לקושי שלו, כי רוב הצרות של אנשים, כל אחד מקבל אותם בצורה אחרת, אין דבר כזה ששני אנשים מרגישים אותו דבר מול בעיה. תמיד, אז לכן זה לא משנה אם אני הרגשתי את הצער הזה או לא הרגשתי את הצער הזה. אם אני מכיר כמה זה כואב או לא מכיר כמה זה כואב.
זה לא להקשיב
סתם. זה להקשיב עם הרגשה של אני שותף לרגש שלך. אני משתתף איתך ברגש. את מרגישה לא טוב, אז אני יחד איתך מרגיש לא טוב שאת מרגישה לא טוב, נקרא לזה ככה. לא שאני מרגיש לא טוב על על הזה, על הקשה, אני מרגיש לא טוב, עצם שאת מרגישה לא טוב, אני שותף, אני חלק מה... אני מרגיש לא טוב יחד איתך על זה שאת... תראו, בואו ניקח דוגמאות פשוטות. אנחנו שומעים שהיה תאונת דרכים. הולכים ברחוב, רואים תאונת דרכים. אסור להגיד את זה בקול רם. אבל אם זה מישהו מהחוג שלנו, אפילו שאנחנו לא מכירים, אנחנו רואים בן אדם חרדי, יותר אכפת לנו מה שאנחנו רואים בן אדם חילוני. ככה זה. אם זה יהודי, יותר אכפת לנו מה שאם זה ערבי. זאת אומרת, תמיד, למה? כי יש לנו הזדהות רגשית עם החוג שלנו, עם הסוג שלנו, אנחנו מזדהים רגשית יותר מאשר עם מישהו אחר. מה, אני שמח שחילוני קרא לו תאונת דרכים? בשום אופן לא. אני לא שמח, אבל אני הרבה יותר מצטער שאני רואה שזה חרדי. עוד יותר מצטער מישהו שאני מכיר אותו. זאת אומרת, ככל שאני יותר קרוב לדבר, ההזדהות הרגשית שלי היא יותר גבוהה. זה בכל תחום ככה. זה בכל תחום ככה. גם לדברים חיוביים. אם אתה תשמע שאחד שלומד איתך בכולל זכה בלוטו בכך וכך מיליון, אתה יותר תשמח מה שאם תשמע שאיזה שכן חילוני בשכונה שלך זכה בלוטו. זה שלומד איתך בכולל וזכה בלוטו, הוא לא מתחלק איתך בכסף. אתה בין כל לא מקבל את הכסף ממנו, אז מה זה משנה אם זה מהכולל שלך או השכן החילוני? אם היה לכולל בבוקר מחלק לכולם את הכסף, זה היה בסדר. אבל כנראה שזה לא יקרה. אז למה אתה יותר שמח איתו מאשר עם השכן החילוני? כי בגלל שהוא שייך לחוג שלך, יש לך איתו הזדהות רגשית. הזדהות רגשית זה לא דבר שנובע מזה שאני מרגיש את השמחה כמו שהוא מרגיש, כי אני לא זכיתי בעל אותו. ויותר מזה, אני אפילו מקנה בו. למה הוא זכה ואני לא? אבל, בכל זאת, כשאני לוקח שני אנשים כאלה, אחד שכן חילוני ואחד מהכולל שלי, אז בהשוואה הזאת אני שמח יותר אצלו מאשר אצלו. למה? כי יש לי יותר הזדהות רגשית עם הבן אדם הזה. אדם, גם בחינוך ילדים, הבסיס של חינוך ילדים, ההצלחה בחינוך ילדים הכי גדולה, הכי חשובה, זה ברגע שאנחנו יוצרים הזדהות רגשית של הילדים עם ההורים. זאת אומרת, ילד שיש לו הזדהות רגשית עם ההורים, הוא רוצה להיות כמו אבא שלו. זאת אומרת, יש לו אקסיומה כזאת שהוא רוצה להיות כמו אבא שלו. למה? למה הוא רוצה להיות כמו אבא שלו? כי יש לו הזדהות רגשית עם אבא שלו. ואז בטוח אבא יצליח איתו בחינוך, כי הוא ירצה תמיד להיות בדיוק כמוהו. זאת אומרת, אבא בטוח יצליח בחינוך של הילד, איפה שהילד יצר הזדהות רגשית עם אבא שלו. כי הוא רוצה כל דבר להיות כמו אבא שלו. זה הכוח של ההזדהות הרגשית. זה בכל דבר זה ככה. אין לכם מושג כמה שהזדהות רגשית היא בסיס. אנחנו מתחברים לרב מסוים. אבל לא תמיד אנחנו רוצים להתנהג כמוהו. אבל אם יש לנו הזדהות רגשית עם הרב, אז אנחנו לא רק שואלים אותו מה ההלכה, אנחנו רוצים להתנהג כמו שהוא מתנהג. אנחנו רוצים... התלמידים של החזון איש, התלמידים של הגאון מווילנה, התלמידים, החסידים של רבק, כזה או אחר, הם היו מחקים את כל ההתנהגויות, את כל החומרות, לא בגלל שזה היה הדרגה שלהם, אלא בגלל שיש להם הזדהות רגשית עם אותו אדם. אז זה גורם לרצות להתנהג כמוהו, זה גורם לרצות להיות כמוהו. לכן הזדהות רגשית היא בסיס לכל הדברים. הבסיס הרגשי בין בעל לאישה נבנה המון. אחד הדברים שהכי בונה את הבסיס הרגשי בין בעל לאישה זה הזדהות רגשית של הבעל עם אשתו. ברגע שהבעל מזדהה רגשית עם אשתו, היא מרגישה שהוא מחובר אליה. היא מרגישה ביטחון רגשי שבעלה מחובר אליה. יותר מזה, זה יוצר עוד כלי אחד נורא נורא חשוב במערכת יחסים של בית. זה יוצר כלי שנקרא תלות רגשית. תלות רגשית בין בעל לאישה זה הדבר הכי, הכי טוב והכי בריא. מה זה תלות רגשית? תלות רגשית זה בדיוק זה שאישה קרה לה משהו, מה האינסטינקט הראשון שלה? אני צריכה לספר לבעלי מה שקרה לי. זאת אומרת, היא כבר מרגישה שיש לה כוח להתמודד עם הבעיה, כי היא תבוא הביתה, היא תספר לבעלה, הוא יעזור לה. מה הוא יעזור לה? הוא יכול לטפל בבוס שלה? לא. אבל הוא יזדהה איתה רגשית. זה איזשהו כוח בתוך הבן אדם, וזה קיים, אותו דבר ילדים, הם ילדים שמרגישים הזדהות רגשית עם הבית, הם יבואו ויספרו בבית את הבעיות שלהם. ילדים שלא מרגישים את זה, הם לא יספרו. זאת אומרת, זה הכל, הכלי הזה של ההזדהות הרגשית הוא אחד הכלים הכי, הכי חשובים שיש.
ובצד הבעל?
מה?
בצד הבעל?
אותו דבר. אותו דבר, ודאי.
כאילו, אבל ישאר איזה רגש יש לו פחות רגש, לא?
מה פחות שיש לו פחות רגש?
הוא
פחות רגשי, הגבר.
כן, כן.
זה לא משנה, אבל כשהוא בצרות, כשהוא צריך משענת, פיתרו אותו מעבודה. הוא מרגיש כל כך רע. והוא בא הביתה ומספר, ואשתו מרגישה רע יחד איתו על זה שפיתרו אותו מהעבודה, לא בגלל שלא יהיה עכשיו מזכורת. זה עוזר לו, זה, 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 זה נותן לו כוח להתמודד עם הבעיה. ודאי שזה ככה, זה הדדי. ההזדהות הרגשית היא צורך הדדי של שני בני הזוג. והיא יוצרת, כמו שאמרתי, את התלות הרגשית. זאת אומרת, ברגע שיש מצב שכל אחד מבני הזוג והדבר השלישי שזה יוצר, והוא היותר חשוב מהכל, בשרשרת הזאת, זה הדבר שנקרא ביטחון רגשי. יש מושג שנקרא ביטחון רגשי. זאת אומרת, אני בטוחה שבעלי אוהב אותי. אני בטוחה. גם אם הוא לא אומר לי את זה, גם אם אני לא שומעת ממנו, אף פעם הוא לא יבוא להגיד לי, אני אוהב אותך וזה וזה וזה, אני בטוחה שהוא אוהב אותי. מאיפה את בטוחה? בגלל שכל פעם שהיה לי קושי, הוא הזדהה איתי רגשית. זאת אומרת, זה שבעל מזדהה רגשית עם הקשיים של אשתו, מזדהה רגשית עם הרגשות שלה, וגם להפך, לא רק מקושי, גם בשמחה. היא קיבלה קידום בעבודה, היא קיבלה דרגה, היא קיבלה תוספת במשכורת, היא קיבלה איזה משהו יותר, זאת אומרת, גם בכיוון החיובי, לא רק בכיוון השלילי. אז אני שמח בשמחה שלה, אז אני מזדהה רגשית עם ההצלחה שלה, אני מזדהה עם גם הצלחות וקידום ודברים כאלה, גם מצריכות את ההזדהות הרגשית. זאת אומרת, זה לא דווקא על צרות, לא דווקא על אלבונות וקשיים וזה, גם על הדברים הכי חיוביים, יש לנו את המושג של הזדהות רגשית. עכשיו, זה מוליד, כמו שאמרתי, ביטחון רגשי. יש הרבה נשים שעושות לבעל פרובוקציות כדי לבדוק אם הוא אוהב אותם. זאת אומרת, לא משנה שהפרובוקציות האלה עושות ההפך, אבל יש הרבה נשים שחיות עם חוסר ביטחון רגשי. אין להם מספיק ביטחון רגשי, ואז הן עושות לבעל פרובוקציות, נראה אם הוא אוהב אותי, היא עושה לו כל מיני פרובוקציות, נראה אם הוא אוהב אותי. זה דבר מזיק, זה דבר לא טוב, וחבל שעושים את זה. אבל דבר אחד בטוח, אישה שיש לה ביטחון רגשי, היא לא תעשה את הפרובוקציות. זאת אומרת, אישה שיש לה ביטחון רגשי, אז היא לא צריכה את זה, כי היא בטוחה, בתוך עצמה יש לה 100% ביטחון שבעלה אוהב אותה. זאת אומרת, זה אצלה, היא יודעת שהיא מקום ראשון אצלו בחיים, וכל דבר שיקרה, הוא איתה, לא משנה מה יקרה. לא משנה מה יקרה. הביטחון הרגשי הזה מונע הרבה הרבה קשיים, הרבה הרבה בעיות שקורות בגלל מה שנקרא טעויות, או לפעמים אדם עושה איזה טעות בהתנהגות עם אשתו, לפעמים אדם עושה טעות בכל מיני דברים, לפעמים אדם יש לו שיקול דעת לא נכון. יש כל מיני דברים שאדם עושה בתום לב, לא חס וחלילה מתוך מקום זה, אבל הדברים האלה הרבה פעמים יכולים להדליק אש. איפה שיש לאישה ביטחון רגשי, אנחנו חוסכים את הפנצ'רים. זאת אומרת, יש לי כאילו תעודת ביטוח שגם אם יקרה פנצ'ר, זה לא נורא. זה לא נורא, לא יקרה כלום. אנחנו, הביטחון הרגשי הוא, אני קורא לזה, מערכת החיסון של חיי הנישואין. זאת אומרת, אם אדם יש לו מערכת חיסונית, אז גם אם הוא פוגש חיידקים, הם לא יכולים לעשות לו כלום. כי המערכת החיסונית מתגברת עליהם. מערכת החיסונית של חיי הנישואין, זה הנושא של הביטחון הרגשי. זה נותן, לאיזשהו עמידות, איזשהו כוח כזה, שגם אם קרה לנו פנצ'ר, גם אם עשינו איזושהי שגיאה בהתנהגות, זה לא ילך למקום שלא צריך, זה לא ייצור פנצ'רים, זה לא יעשה שום דבר. נורא נורא חשוב לבנות את האמון הרגשי, את הביטחון הרגשי, את התלות הרגשית, כל זה אחד הכלים הכי הכי בסיסיים שבונה אותם, זה הנושא של ההזדהות הרגשית. הרגשה שתמיד אנחנו נמצאים בצד הרגשי שלהם, אנחנו מרגישים אותם, שמחים בשמחתם, מצטערים בצערם, כועסים בכעסם, זאת אומרת, הכל אצלנו עובד בצורה של הזנה הדדית, כל אחד מחובר לשני במערכת הרגשית. זה יסוד מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי בהתחלת הדברים, זה היסוד שנקרא נושא בעול עם חברו. זה היסוד הזה של נושא בעול עם חברו, שאדם מרגיש את הבעיות הרגשיות של השני יחד איתו, וזה כלי מאוד מאוד חשוב, זה לא נעשה לבד. זה צריך בזה הרבה תרגולות, הרבה השקעה, הרבה מודעות עצמית. זאת אומרת, זה לא דברים שמסתדרים לבד. ולפעמים אישה חוזרת הביתה או שנמצאת בבית, באים, רואים אותה עם קצת פרצוף חמוץ, קצת עצבנית, קצת ככה, משהו פגע בה והיא אפילו לא מספרת. ואז כן כדאי לשדל אותה ולנסות להוציא ממנה שהיא כן תספר ולגרום לה להזדהות רגשית באותו רגע שהיא סיפרה. מה שיקרה אחרי 3-4 פעמים כאלה, שיותר לא נצטרך אף פעם לשדל אותה לספר, היא כבר תספר לבד. איפה שיהיה לה את הביטחון הרגשי, שמי שישמע אותה הזדהית הרגשית, זה כבר צורך והיא כבר תספר. איפה שאין לה את הביטחון הרגשי, היא תשמור את הדברים לעצמה, היא לא תספר. כי היא לא בטוחה איך יקבלו אותה, היא לא בטוחה איך תהיה התגובה, היא לא בטוחה אם יזדהו את הרגשית, אם יבינו אותה. והמילה יבינו אותה, זה לא הבנה שכלית, זה הבנה רגשית. היא לא כל כך צריכה שיבינו אותה מבחינת שכל, היא יותר צריכה שיבינו אותה מבחינת רגש. זה היסוד מאוד מאוד חשוב בחיי הנישואין. יש עוד שאלות?
כן, במקרה פגעו בה, אבל חוץ מצער ובאום וטס יש לה גם חששות ופחדים למה יצא מזה. זאת אומרת, נזדהה איתה, אבל עצם המחשבות בנושא.
כן, המורה טלפנה אליה ואמרה לה, את אימא לא טובה והבת שלך ככה וככה, ובגלל זה הבת שלך לא שווה כלום והיא לא תצליח בלימודים, והיא ענתה למורה מה פתאום, וזה, אז המורה התרגזה ודיברה אליה עוד יותר גרוע, והיא רבה עם המורה. עכשיו שתי שאלות, א', אני נפגעתי מהמורה, וב', מה עכשיו יצא עם הבת שלי, מה היא הייתה בבית ספר? הנה, זו הדוגמה הטובה למה שאתה שואל?
כן.
מה? כן. אוקיי, עכשיו ניקח את הדוגמה הזאת. החלק הראשון זה ההזדהות הרגשית. זאת אומרת, אני נפגע וכועס יחד איתך על המורה, למה היא אמרה ככה ולמה היא עשתה ככה. עכשיו, אחרי שאני כבר מזדהה את הרגשית, לא צריך באותו דקה, יכול לעבור שעה, יכול לעבור יומיים, לא משנה. בואי נחשוב ביחד איך אנחנו פותרים את הבעיה שלא יהיה נזק הלאה מאותה מורה. האם כדאי לנו לשחק כאילו שהיא צודקת, לתת לה הרגשה למורה שהיא צודקת בשביל לפייס אותה. האם כדאי לנו? לא. ללכת למנהלת להתלונן, ללכת למפקחת להתלונן. זאת אומרת, איזה טקטיקה כדאי לנו? אבל כשאני בא ושואל את האישה מה כדאי לנו והבנתי אותה, יש לה אוזן לשמוע אותי. יש לה אוזן לשמוע אותי על השאלה השנייה, עכשיו מה הטקטיקה שכדאי לנו? מה כדאי לנו להתנהג עכשיו? מה כדאי לנו לעשות עם זה? איך אנחנו גורמים שלא יהיה נזק? משהו אחר, אנחנו עובדים ביחד עכשיו. אנחנו עובדים ביחד, אבל זה מתחיל מזה, ועכשיו אני גם יכול לשכנע אותה, בטקטיקה כדאי לך להגיד שהמורה צודקת, כדי להציל את הילדה שהיא לא תעשה לה צרות, או שהיא לא תקלקל השנה הבאה, היא צריכה להכניס סמינר, היא תגיד אליה מילה רעה, אין סמינר. אז כדאי לנו בטקטיקה לבוא להגיד למורה, את צודקת. אמר לי פעם יהודי סוחר, סוחר גדול, אמר לי יהודי סוחר גדול, הוא אומר, הסוד של המסחר אצלי, כשאני יושב עם קליינט, תמיד אני נותן לקליינט הרגשה שהוא יותר חכם ממני. ברגע שהקליינט מרגיש שהוא יותר חכם ממני, אני כבר עושה איתו מה שאני רוצה. אותו דבר, זה כל המורות והמנהלות האלה וכל הזה, צריך לדעת. קודם כל תתנו להם הרגשה שהן יותר חכמות ממכם. מה? ברגע שהם ירגישו, הם חושבות ככה, אבל הן צריכות להרגיש שאתם חושבים ככה. וברגע שהמורה תרגיש שאתם חושבים שהיא יותר חכמה ממכם, אתם יכולים לעשות איתה מה שאתם רוצים. זה ככה הולך.
זה טוב שבמקרים שיש כזה פתרון ברור, אבל אם אני, תוך סיפור הזה, מבין שלא יהיה לי פתרון, זה ממש בעיה שיכולה או להיעלם או אחר כך
להיות יותר גרוע.
משהו שאני
לא... בסדר, אז אתה מודאג, והיא מודאגת, וכשאתם מודאגים ביחד, זה יותר קל. בסדר, עצם העובדה שאתה מודאג ממשהו, והיא גם מודאגת, אבל אתם מודאגים ביחד. עצם שאתם מודאגים ביחד, זה יותר קל, זה הצהרת רבים שדיברנו.
אולי
במקרים מסוימים
לשחק כאילו לא נורא, שהיא לא תהיה מודאגת, פשוט...
אז אני אומר לך, הצורך של אישה שהיא מודאגת, מישהו יהיה מודאג יחד איתה, יותר גבוה מהצורך לחשוב לא נורא. זה הצורך של אישה בנוי ככה. יש מצב שאני יכול לאט לאט לתת לה את הלא נורא, אבל זה צריך לבוא ביחד. זאת אומרת, בואי ננסה לחשוב איך אפשר להסתכל על זה שזה פחות גרוע. בואי, אנחנו נחפש איך לחשוב ככה, אבל לא את. לא שאני מרגיש ככה ואת גם תרגיש בגללי. נעשה את זה ביחד. זה צריך לבוא כתרפיה כזאת, לעשות תרפיה משותפת ולהגיע ללא נורא. אבל לא לבוא מלמעלה. אצלי זה לא נורא, עכשיו אני אסדר גם אצלך את הלא נורא. זה אי אפשר. זה צריך לבוא בתור תרפיה שעושים את זה ביחד אחד עם השני.